כן, פסקה ח', כמו שאמרנו מפסקה ז', הרב צודה אומר שההתעסקות כאן היא יותר ספציפית כבר, ששת הפסקות השונות דיברו בכלל על מהות של מלחמה, ומפסקה ז' אנחנו מדברים על פסקאות שיותר מבררים תהליכים שצמחו מתוך מלחמת העולם הראשונה, אבל זה ודאי שזה נבואה ניצחה לדורות. דבר שיצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, ויש הרבה שימוש לעשות מדברי הרב ממלחמת העולם הראשונה על תהליכים כלליים שעושים תוך כדי שהקדוש ברוך הוא עושה מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות ומביא אור חדש על ציון. וזה כמו שאנחנו רואים כאן, יש כאן עכשיו ארבע פסקאות שבוחנות את ההשפעה של המלחמה על מרחבים שונים. פסקה ז', מה שראינו פעם שעברה, יותר בהירה איך המלחמה משפיעה על עם ישראל, איך היא בונה בעם ישראל, כמו שאמרנו, את המעבר מכנסת ישראל לתפארת ישראל, את המעבר מהמלחמה הלאומית של קנאת עם לקומה יותר עמוקה של תפארת ישראל, של מודעות עצמית, שמה שיקרה אותנו זה לא רק הרצון להיות ככל עמים בית ישראל, אלא לזכך ולכמן יותר את המקור, את המקום יותר עמוק, יותר מיוחד שאלה מהקשורים, ועדי כל זה יחד ידעתי את חוסנה כי עוז לה באמת. וזה כנראה עוד פעם היה מלחמת העולם הראשונה, זה התברר בשלבים המאוד ראשונים שלו, אולי דווקא אדרבה, שם הרבה עדיין היה את המימד של צבעה העצמי, שזה יותר קשור לטבעיות, אבל ככל שהמלחמות הולכות ומתקדמות, אז יותר יש איזשהו תהליכי דליגה, שעם ישראל מבין דרך המלחמות, כן, כי עוז לה באלוקי אמת, מה ש... בפסקה בעמוד פידל שם באורות התחייה, שעד אשר יבוא שר וידעו כולם בעליל, שעוז לו ויראת בעליל כי חוסן ישראל ובקודש עולמים. אז זה יותר היה פסקה ז'. פסקה ח' יותר בא לברר איך המלחמה משפיעה לא עלינו, אלא איך היא משפיעה על כל התרבות העולמית. אחרי הכל, ודאי שישראל שיוצאים למלחמה, זה לא אירוע פרטי, אלא זה אירוע של עם עולם, ולא לחינם מלחמות ישראל מטלטלות את כל העולם כולו, זה משפיע על כל העולם כולו, אם ראית אומות, אפילו אחרות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח, כי מתעורר כאן משהו שבסופו של דבר הוא קריטי ונוגע, לכל סדרי העולם כולו. אז בפסקה ח' הרב יתאר את השינוי התרבותי שיבוא בעקבות מלחמת העולם הראשונה אל כל העולם כולו. אנחנו נקרא את הפסקה הזאת, כמו שאמרנו, אני צריך אחר כך להבין למה זה לא נוגע רק למלחמת העולם הראשונה, אלא זה נוגע אל כל המלחמות שיבואו גם בהמשך. אני מראש מקדים, הפסקה הזאת היא פסקה שבשמונה קבצים יש הרבה שוני בין איך היא כתובה בשמונה קבצים, לבין איך היא מוזכרת אצלנו כאן אחרי העריכה של הרב בספר אורות. בצורה כללית אפשר לומר שיש כאן שתי שינויים מרכזיים. א', ספר אורות יצא בתקופת הרב לצל, שהרב לצל היה מלא אונים ומלא כוח, אז ברור שספר אורות יצא עם כל פסקה פסקה הרב לצל עבר עליה. זה נכון שהרב צבי יהודה התעסק יותר בעבודת העריכה, אבל הכל היה כאן בעבודה של העורך מול הכותב, אז ברור שבסוף זה הרב לצל הוא זה שבסוף שבר נתן את המכה בפטיש ואת הגימור לדברים האלה, כן? שלא ניתן לחשוב שיש כאן רווח בין הדבקים, כאילו, זה הכל דבר אחד. אבל כאילו, אתה אולי מתכוון לומר, זה הבדל בין איך הרב לצל כותב כתיבה עצמית פנימית לעצמו, בין איך הוא כותב בצורה שבעצם מתועדת ומפורסמת להחיות את המרב. אז כמו שאמרתי, יש שתי שינויים. גם הביטויים הרבה יותר התעדנו באורות לעומת השדה והשמונת פסים, וגם המיידיות, האופרטיביות של הדברים, בפסקה קדנה שזה משהו הרבה יותר מיידי, ובשערך צף האורות הוא בהיר שזה משהו הרבה יותר ארוך טווח, שזה קצת קשור למה שאמרנו, שלכם בעצם הטלטלה שהרב מדבר עליה כאן, במלחמת העולם הראשונה, יש לה הרבה השפעה אל הרבה מלחמות שיבואו בעקבות הדבר הזה. כמו שאתם זוכרים, אמרנו, ברוך אתה, תודה, תודה רב ברום. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדורו. מידתו של אברהם, אבינו, שמשקה כל צמא כאילו, כן? כמו שהזכרנו אז, נכון, מהגועגועה, עם רעידות האדמה, שכל מלחמה נעצרת כי המציאות מפחדת מהמשמעות הגדולה שלה, וזה מה שמזמין את המלחמות הבאות. אז בעצם אנחנו מדברים כאן מלחמת העולם הראשונה כאירוע מכונן של סדרי המלחמות של התחלת עד הגאולה. אבל בעצם גם סיימת כל המלחמת העולם השנייה היא ודאי המשך ישיר של מלחמת העולם הראשונה, ולכן מה שאב כאן מנבא בסוף מלחמת העולם הראשונה, הרבה דברים מתממשו רק בסוף מלחמת העולם השנייה, אבל אולי אפילו בצורה יותר עמוקה, יש כאן טלטלות שעדים שיבואו מתוך הדבר הזה, שיכול להיות שיקח הרבה מלחמות עד שהמציאות תעכל לגמרי את מה שנעשה כאן. אז בניסוח שאני נסלח כאן, זה נראה שישר בתום מלחמת העולם הראשונה התקיימו כל הדברים. אבל אנחנו מבינים שכמובן שהעולם נמצא בהרבה פחדים, הרבה מגננות מההתפרצות של המלחמה, אז בתהליך ההיסטורי זה קצת מתעכב, אבל אנחנו בוחרים את הדברים מתחת לפני השטח, מה באמת איזה זרם חיים חדש הלך וצמח כאן. אז הוא אומר,
הרב כאן פה זה יותר תהליכי?
כאן זה יותר תהליכי, בקבטים זה יותר מיידי. שכאן, זה בעצם דבר שאני כותב אחרי המלחמה, בעצם כאילו, שהוא כותב לעצמו, ושאולי תוך כדי מלחמה, הוא כבר רואה את המשיח. עכשיו אחרי המלחמה, אז הוא יותר מתרגם את זה להופעה של תהליכים, וגם אלה גם הביטויים הם ביטויים פחות טוטליים, של רמיסת כל השקע שהיה בעבר, אלא נראה כאן שנעשה בצורה קצת יותר מעודנת. נחתם אבון, אני כבר, תוך כדי שאני כאן, אני כבר יהיה גם את התיקונים. נחתם אבון, שופכי הדמים, זה כתב וכתוב, נחתם אבון, עמים, שופכי הדמים. שזה בעצם משהו קצת יותר חד, שבעצם זה לא חשבון רק עם הזרוע המבצעית של החמאס, אבל חלילה אין לנו אף טענה כלפי הילדים והערבים שנמצאים שם, שהרב כותב לעצמו, הוא כותב את זה בצורה בהירה. יש עמים שהם שופכי דמים. זה משהו עמוק עמוק שמונח בתוך הפסיכולוגיה, הפסיכיקה הציבורית של אותם עמים. ונחתם, זה מלשון לא בכף אלא בחטא, לא בחטא אלא בכף, נחתם אבונך, זה הכוונה שנוצר כאן קטם, יש כאן איזשהו מוגלה שפרצה החוצה ואי אפשר להתעלם ממנה. בעצם עיקר מה שהפסקה כאן אומרת זה לא רק שנגזר עליהם הדין, אלא עכשיו נחשף מה שהם כל מה ניסו להסתיר, הרוע שבהם עכשיו נחשף לעיני כול. מלכי אדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ, והיו חופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. זה בעצם קשור למה שראינו גם בפסקאות ב', שהדרך היחידה להילחם ברוע ששופך דמים זה רק שופך דם האדם באדם, דמו ישפך, זה להשיב מלחמה שערה אל מול הרוע שקיים כאן, והכפרה מוכרחת לבוא. ביטול כללי, עוד פעם כאן כתוב לכל מכונות התרבות של עכשיו, שזה ביקורת יותר על סדרי תרבות, אבל כתב יד כתוב לכל העמים התרבותיים של עכשיו, ועוד פעם שזה לא רק השיטה הרוחנית שלהם לא נכונה, אלא זה עמוק עמוק גנוז בתוך המערכות הטבעיות של כל האומה. עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זעמתן הרעה ועשן הצפון. אנחנו נזד שם עוד רגע נחזור, נקרא את הפסקה הזאת מחדש. אנחנו רק במסר הכללי מבינים שהרב אומר אין מנוס מלפורר את כל המערכות שהיו עד עכשיו. זה לא משהו נקודתי. זה אפילו לא משהו הרתעתי שצריך לעשות מולם. זה מחיקה של השמד עד קלה את כל השקר שהיה נמצא כאן עד עכשיו. כל התרבות המתעלת בצילי שקרים, בוחרת לקרד מן העולם, ותחתה תקום מלכות עליונים קדשים. רב של ישראל יפיע לכונן עולם בעמים. עכשיו כאן כתוב בעלי רוח חדשה, אבל בכתב כתוב לכונן עולם בעמים חדשים, כי בעצם התהליך שיהיה יפורר לגמרי את מבנה הלאומי הקודם. זה לא רק שבעמים תבוא רוח חדשה, אלא יהיה ממש מרקם חדש של חיים בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו, על אור חיי העולם ועל טוב האמונה אשר לברית עולמים. וישראל יראה בעיניו שילומת השעים יצעוד על חרבונם של עוד פעם בכתב הכתוב עמי אירופה המתעלים באלילים. בכתב יד לא כתוב החדשים, שזה כאילו בצלמר יש כאן אליליות חדשנית כזאת שהיא מסתירה את האמת, שם כתוב בצורה אחרת אבל בסוף זה משתלב, המתעלים באלילים בסתר לבבם, כן, שזה רק יותר חד לומר, זה לא משל כאילו הם אלילים, זה מה של אליליות גמורה, אלא שהיא נמצאת בסתר לבבם, כאשר צד על חובות בבל ועשור העתיקות, אז ידע ויוכח ביציאה שכתוב יוכר, לא יודע, אולי שזה רק אולי הבדל של, לא יודע מה שהבדל כל כך משמעותי ביניהם, כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע. שאל השם בו תבוא, הנדפת הכוח של הגויים, שוקי כוס התרעלה, מוכרחת היא לבוא, פתח השם את אוצרו, ויוציא את כלי זעמו. אם עוד תתאמץ אירופה, ויכול גוייה להזריק מעמד הסביונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו, ואת אחריו לא יפתו ללכת בהם. מצב זה, עכשיו כל משפט הבא, הוא רגעי ברגעי התולדה, זה לא כתוב בכתב יד. בכתב יד כתוב שאם יותר גדולת וכל רגעי לעזור על זה, אז אור השבא יופיע והשליח ישת אליו ונראה של מיידי, ישר הוא אומר, זה יכול להיות שניקח איזה 100-200 שנה. אבל ביחס לנצח, זה דבר רגעי ברגעי התולדה. אור השבא יופיע בהכרח, והשליח ישת אלילי כספו ואת אלילי זהבו, ושוב הכל לטוב השם. אז תיקח את התרבות העובד בכל סודותיה, ספריותיה, תיאטרותיה, וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בעוול ועוול לסודם, וכל נושא אחרים, ערים וחטאים, כלי יחלופו. וזה גם שם לבדו בימו. הרי גוחני מעשי, אשר צביונו העובי, לא יכול לעצור, עם כל טבעי תוכמתו, מה זה? לעצור, מה זה? כן, בסדר? עם כל טבעי תוכמתו, ועד שבח דמים רבים, ועד חובנו של עולם בצורה היומה כזאת, הרי מוכיח על עצמו, שהוא פסול מעיקרו, זרו רשעים מלחם. טעו מבטן דוברי כזב. מראשית יסודו, וכל מהלכו כולו, אינו כי מצאת שקר, ונכי ראשים מסובכים, שהם קשורים תאות הנפשיות וכופנות שנתעצמו, והתחלות שבינן הלאומים התרבותיים של זמננו, שחי השם בקליותם, ונושא את שמה שפותם בפיום ובשונם. כן, חרוב תחב כל תרבות אהובית, ועל משעותיה יתכונן בינן עולם באמת ובדת. והיה, באחרית הימים, נכון נהיה אר בית השם בראש הערים, ונישא מקוואות, ונערו אליו כל הגויים. הרב צבי יהודה, כמו שאתם יודעים, בפסקה הזאת כאן, לא מכיר אותם דן עבר, רק מסכם שתי מילים. חזיון נבואי. ככה הרב צבי יהודה מסכם את כל הפסקה כאן, איזו התפרצות של הרב, שבעצם מתארת בצורה שירית את כל השקר שהולך להירמס תוך כדי המלחמה הזאת. אז באמת, אחרי שהרב צבי יהודה אמר נבואה, מה נענה בתרי, אבל אני כן רוצה רק קצת להעיר כאן כמה דברים שקצת הסבירו גם את הרלוונטיות של הפסקה הזאת להרבה תהליכים שקורים אצלנו.
אבל אין פה אצלם ואין פה...
נכון, מסכים, מסכים, אני לא רוצה לדבר. בפסקה A אנחנו ראינו שהנצרות יש בה אשמה גדולה בכל המלחמות, מה שקצת דיברנו גם בסוף פסקה ד' על חפץ התפרסמות ולא איתן, שהניסיון לאלץ את העולם לחיות על פי מושגים אוניברסליים, על פי מושגים שמנסים להאיר את אור ישראל בעולם טרם זמנו, זה בסוף רק מדכא את העולם, זה גם משפיל את אלוקים לשפה חידודה של אומות העולם, ומעורר שנאה סמויה של מי אדם לאלוהים, בכוונה אומר אלוהים מלשון שחול, שהוא איזה כוח על כזה שחוסם את נטיות החיים הטבעיות שקיימות בכל אומה ואומה, וזה ודאי בסוף גם מחבל בזרמים הטבעיים של כל עם ועם שמאלצים אותם למקום לא טבעי להם. ובהקשר מסוים לזה כאן, המלחמה היא הריאקציה שבה אל מול מה שהנצרות ניסה לטשטש, ניסתה להרדים, ניסתה ליצור איזה משהו טרם זמנו, אז הדבר מסתם הזה לא נתן לטפל בצורה עמוקה בכל מיני תהליכים פנימיים שנמצאים בנפש העולם, ואז יש שעת מלחמה שבו הכל מתפרץ, ננתקה את מוסרותימו, נשליך ממנו אבותימו, הם משתחררים מכל המלכתיות, הכבישה המוסרית שהרב כאן מכנה בפסקה A, שאילצה את אומות העולם לחיות לא על פי מה שהן, אבל אז כל מיני דברים שמעולם לא טיפלו בהם, כנחשים צפונים הולכים מצפים. בהקשר מסוים לזה כאן, הנצרות השמה בכל המלחמות, אבל אני מתאם אומר בתור גרמה, הנצרות שמנסה לדבר גבוהה גבוהה, ומנסה להנחיל לעולם משהו שהמציאות לא תואמת אליו, ובעצם, כמו שאמרנו, מנסה להנחיל את אור ישראל לעולם, לא בצורה המקורית הישראלית, אלא בצורה רדודה, מסרסת, משבשת, חונקת הרבה מוחות בעולם, שמן לבשות המלחמה, פתאום יש איזושהי התפרצות של כל מיני חלקים שמעולם לא טופלו ויוצאים החוצה. וכשאני מסיים את זה, אם אני מדבר עכשיו קצת מה שקצת פתחת, הנצרות אל מול האסלאם, או אל מול כל מיני, נגיד בהקשר שלנו החמאס, אז ברור שהחמאס הם הפירים, אבל מי אפשר בכלל לחמאס להפך להיות מפירים קטנים למפלצות? השיטה התרדמתית הזאת, השיטה המטשטשת הזאת, שיטת ההכלה הזאת, השיטה שמנסה לטייח ולהכיל את הכל, ולא לתת לכל מיני תהליכים באמת להיבנות, אז בעקיפין האמירה הפלורליסטית הזאת, המרדידה הזאת, המחלה הזאת, היא זאת שנותנת לרוע הסמוי לפרוץ ולצאת מן העולם. היא זאת שגם מדכה הרבה כוחות חיים שמלך חייבים פתאום כדי להחזיר לעצמם את הטבעיות, הם מתגלים בצורה לא מאוזנת דרך דברים אחרים. אבל בעצם למתיים, אשמה לנצרות היא אשמה יחסית קשה מאוד. הם אשמים בכל הכבלים שהם שמו לעולם, שהעולם רוצה להתנתק מהם, והעולם צועק על השם ועל משיחו. כן, בעצם כועס על הקדוש ברוך הוא, כפי איך שהנצרות הציגה אותו בצורה מאוד מזויה. אבל הרב כאן עכשיו הולך צעד אחד הרבה יותר חריף. הוא אומר, הנצרות היא לא תת החסד שלא טיפלה בגבורה ולכן כמה שקרה. הנצרות בעומקה היא עומק שפיכות הדמים. הרי אסור לנו להתבלבל. הנצרות ביסודה זה עשיו, שעשיו התכונה היסודית שלו זה תכונה של שפיכות דמים. כמו שהמדרש אומר, מה כתוב בתורה? שואלים את כל העמים, שואלים העמים את הקדוש ברוך הוא. ועשיו אומר, מה כתוב בתורה לא תרצח? הוא אומר, כל בריחתי על, נכון, על חבך תחיה, כן? שיש משהו עמוק עמוק, לא בצורה החיצונית, הנימוסית שדרכה הנצרות מדברת, אלא בצורה מסוימת היא תכננה את הדבר הזה. זה לא שהיא תמימה, פלורליסטית ובעקיפי נגרמה לרוע לשלוט בעולם. כל מזימתה הייתה לתת לכוחות הפיריים, האכזריים, הגסים של העולם, את הפיריות שלהם, אז היא כאילו יצרה את המנגנון הזה של דת החסד, אבל כדי לתת לרוע הזה בסופו של דבר לילת להתגלות, כי כל מי שמרחם על אכזרים זה לא תמימות, זה בצורה סמויה, היא צופה על תחילתו. ובעצם הרב רואה את הדבר הזה דרך מה שעכשיו נחתם אבון העמים שופכי הדמים, נחתם הכוונה עד עכשיו האירופאים הסתירו את הדברים, היו מאוד מאוד מנומסים, מאוד מאוד מגועצים, כולם רואים אותם, רואים את העמים שנמצאים במזרח, אומרים הם הנאורים והם הפרימיטיביים. אבל כמו שהגמרא אומרת, שגרמיה יש של אדום יוצאת למלחמה, היא הורסת את העולם בצורה הרבה יותר נורית מכל העמים אחרים. הרוע והגועל שיוצא ממנה הוא גדול לאין ארוך מכל הדברים האחרים. מה שבעצם אומר, העיד סופם לתחילתם. זה לא במקרה ככה, זה מה שאולי המשפט החשוב שהיה אומר בהמשך. כן, הערג הוא חנים נשיא שלא יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו ועד שבח דמים רבים ועד חובנו שלא מצורה במה כזאת, אבל הוכח על עצמו שהוא פסול מעיקרו, זהו רשעים מרחם. זה העיד סופו לתחילתו, זה דברים שהרב כותב גם אחר כך בישראל בתחילתו, בפסקה שם, בתדבר שם, שהוא בעצם מדמה את הנצרות לקין, נכון, שהוא בעצם הרוצח הראשון, אז גם שם אומר, אותו הרצח שיצא לפועל אחר כך, היה גנוז ספון בכוח, גם בעת הבנת קורבן מפלי הארץ. בכוון זה תאווה, או יש כאן איזה משהו עמוק פנימי, שקשור בעצם לרוע מאוד מאוד אכזרי, מאוד מאוד עמוק, אבל כל הקשל שבו והמסוכנות שבו, שהוא מאוד מאוד ערמומי, שהוא פושט תלפיו והוא אומר ראו שטעו אני, אבל בצורה כזאת הוא ממש משמש לנו כמוקש הרבה יותר גדול מכל מקומות אחרים, מה שלכן הרב אומר בדיוק בפסקה שקראנו כאן, שהנצרות היא יותר מסוכנת ויותר נוראית מכל אליליות, כן, גדולה ממנה, מגדילה ממנה, זה קשור לזה שמגדיאל זה מלך רומי, שמגדילה ממנה, או גם מגדליה, נכון, לאמא של אותה איש, נכון, בחגיגה, מה זה? כן, נכון, מגדלנה, בדיוק, אז זה מגדילה ממנה, בכתב, כאן כתוב גדולה ממנה, בכתב כתוב מגדילה ממנה, ירשה צפונה הארסית של המינות, וכאן בעצם הרב אומר, זה לא רק שהייתה כאן תמימות שקרסה, אלא זה רוע אכזרי, שבסוף שבר, כמו שהמדרש אומר על הפסוק ברמיה, אתה, ככה זה נבואה על אדום, מן אדם ברחת ואדם מסיכך. הרי הנצרות בהתחלה התחילה את דרכה לא בביטול המצוות המעשיות, אפילו לא בביטול סבולתם של ישראל, אלא אותו האיש התחיל בדרשות שהוא דרש בהר הבית נגד המרכזיות שעם ישראל מתעסק בקורבנות, מה במקום מתעסק בקורבנות תתעסקו בכל מיני מעשי חסד. החז"ל רואים בזה ביקורת חריפה עליו, שהוא בעצם ברח מן אדם, מן הקורבנות, מהטיפול בנפש הבהמית, כי אם אתה לא מטפל בנפש הבהמית, שזה כל עבודת הקורבנות, וזה בצורה סמויה, כל עבודת המצוות, כמו שהרב אומר, שאנשים לא מבינים מה צריכים את המצוות, כי הם לא מבינים עד כמה הנפש הבהמית שבתוכם, היא כל כך זקוקה לעיבוד ולטיפול, שלכן צריכה את כל המצוות המעשיות, שהרב הוא קצת מצדיק, אומר, כי בגלות אין לו כל כך נפש בהמית, אז באמת המצוות שם הם רק בחינת הציב אלך ציונים. אבל המצוות, כמו הקורבנות, באות לומר, יש בתוכנו כוחות חיים שצריכים לטפל בהם. הנצרות שהחליטה לא לטפל בהם, לדבר גבוהה גבוהה, היא בצורה סמויה, עשה את זה מתוך מזימה, מתוך רצון לתת לפיריות הזאת ללכת להתגלות. אז יכול להיות גם בשפה המודרנית להיות, אנחנו מכילים אנשים עם נטיות מוזרות, מכילים כל אדם, מכילים את הטרור, מכילים את זה בצורה סמויה, כמובן כי אנחנו רוצים הדבר הזה, כי אנחנו רוצים שהעולם יהיה רע. זה בעצם מה שבצורה עמוקה פנימית מסתתר מאחורי כל הרוע הגדול הזה. אלא שהנצרות תמיד ידע איך לעשות את הדברים בצורה ערמומית. ואולי, כמו שהפסקה כאן בצורה ישירה, לא מדברת על הנצרות. מדברת על עמי אירופה. אבל עמי אירופה, כמו שהרב כותב באורות האמונה, כן, הפסקה פורסמת על המוות והמוות, היא בעצם, כל התרבות המערבית, היא תרבות שיש בה את התחכום של נצרות בריבוע, של תחכום של רוע בריבוע. כמו שהרב שם אומר, מוות זה הכפירה. מוות זה העבודה זרה, שפסקתה זה הנצרות. העולם המודרני כבר לא יכול לשמוע את המוות, את הפילוסופיה המשעממת של אריסטו ואפלטון שאומרת אין כלום. העולם צמא לחיים, אז ידברו איתו במושגים של אין כלום, שהכל כן, רק במושגים פילוסופיים, שכליים, אפילו כן, ביולוגים כאלה, העולם לא ימשך אחרי הדבר הזה, הוא מחפש חיים. מצד שני, העולם גם סבא מדתות, וראה עד כמה הנצרות כל כך הזיקה לעולם, ודת מהירה כזאת פסימית שלא מאמינה בעולם, גם מזה העולם לא מוכן לקבל. ולכן לכאורה הגענו אל המנוחה והנחלה, שהעולם לא מוכן לקבל לא את המוות ולא את המר ממוות, שזה בעצם חיים רוחניים מובטים, הוא לא מוכן לקבל. אבל הרשעה לא מוותרת, אומר הרב, היא יוצרת קואליציה מתוחכמת בין המוות לבין המר ממוות, וזה התרבות האירופאית, שבפרונט שלה היא אומרת אין אלוקים. היא מדברת בשפה של מוות, מדברת בשפה של בגובה העיניים, בצורה רציונלית, הגיונית, שהכל רק בכאן ועכשיו. הצד הסמוי שאותה היא מנסה לשווק דרך הדברים האלה, זה האמר ממוות. זה את היסודות התיאולוגיים של הנצרות, של להתייאש מיכולת לתקן, של לראות את העולם בצורה הפסימית, שבסופו של דבר ללטף את כל הרע שבעולם. השידוך הזה, בין מה שכלפי חוץ זה נאמר בצורה כביכול נאורה, הגיונית, בצורה פנימית, המוטיבציות שמניעות אותן, זה מוטיבציות של מר ממוות, של עולם מוכני מאוד מאוד מריר, שמדור לדור הדבר הזה הולך ומתפתח יותר, זה בעולם המודרני האירופאי זה התגלה בצורה מאוד מאוד מעונבת ויפה, אבל מאחורי היה כאן הרבה יסודות תיאולוגיים נוצרים שעדיין הסתתרו אחריהם, ואחר כך בעולם פלורליסטי מתגלה בצורה יותר מפותחת, ובעולם הפוסט-מודרניסטי זה בצורה הכי קיצונית שלו, שכלפי חוץ אומרים אין כלום, ובפנים הם כל מיני מתארים עד כמה כל המציאות בנויה, מי שמכיר את כל השיטה הפרוגרסיבית, מכל מיני כוחות רוע שמציאים מתוך העולם, ולא משנה עכשיו מערכת של מה, של תפיסה מאוד מאוד פסימית, מאוד מאוד רעה אל כל החיים. הדבר הזה יוצא מצב שאנשים בצורה פשוטה, מאוד מאוד מתפתים אחרי הדבר הזה, כי הנה, מישהו מדבר איתי בצורה נאורה, בצורה הגיונית, וגם בצורה לא משעממת, מלאת חיים, וכולם אבל מבינים שבסוף סוף זה דת, זה לא אמירה באמת פילוסופית כמו פעם של כלום. זה משהו כזה שמלא באיזושהי אמירה, שמי שיעיד ללכת נגד מה שהם אומרים, אז אחד דתו למות, בהקשר מסוים זה כאן. אבל זה יוצר איזושהי ארמומיות גדולה, שהרב כבר בתקופת, שהוא כותב את הדברים האלה, כבר הזיה עם השנים זה רק הולך ומתחכם יותר, אבל זיה את השקע הזה שקיים שם. והרב אומר, הרגעים האלה של מלחמות הם הרגעים שבו השקע הזה נחשף ומתברר כל השקריות שקיימת כאן. וקצת כאילו בהקשר שאתה עשית עולמה מקודם, אני אומר בזהירות, אני מקווה שלא יש כל דבר מוקלט, אנחנו מבחינת דרכי הסברה מאוד מאוד חשוב שמדינת ישראל כל הזמן אומרת שחמאס זה נאצים. זה מאוד חשוב כדי לתת לנו את החדות הזאת של לחלות את כל התרבות הרע הזאת. אבל אני אומר, אחר כל הדברים האלה, אני לענות דעתי, חמאס זה נורא והיום, אבל זה לא נאצים. כי זה ישמעאלים וזה נוצרים. וזה נוצרים, הכוונה, זה קשור לרוע בצורה הכי אכזרית שלו, הכי מגויצת שלו. אתם לא תראו בנאצים את הפרימיטיביות שראינו אצל אנשי החמאס, אבל תראו רשימות מסודרות של אחד לאחד של כל קהילה ששים וי עד ליהודי האחרון שנהרג שם, אז כלפי חוץ זה נראה בצורה דרך מחשבים שהוציאו, הכל נראה ביותר נאור. אני תמיד מספר את הסיפור על הרב נויברט, שהיה בפורים, תמיד היינו באים אליו, היינו שכנים שלו, תמיד היה שרמונות, תמיד היה ניצול שם, סיפר סיפורים על השואה. אז הוא סיפר שהוא גדל בילדותו, לא זוכר, בהולנד או בגרמניה, אבל באחד מהמדינות של הנאורות של הרייך השלישי, כאילו, ותמיד מאוד התפעלו מהתרבות שם, וכמה שהם היו מאוד משפחה יראת שמיים, אבל הנימוסים של העם הגרמני עד המלחמה מאוד ככה אמרו שאת הטוב שבגויים, כן, מהמתוקנים שלהם יש הרבה הרבה מה ללמוד. ואז הוא אומר שהם הגיעו לאינקוויזיציה שם באושוויץ, והקרגס הגרמני אמר להם בגרמנית, בניסוח כזה, אוהל נא להוריד את הבגדים שלך, בניסוח מאוד נימוסי כזה, הוא אומר, באותו שנייה קלטתי שכל הנימוס הזה זה השקע הכי גדול. זה רוע שנעשה עם הצד הכי נימוסי, אבל בעצם יש בו משהו הכי מפלצתי, הכי נורא שבעצם הגענו לתוך הדברים האלה. אני כאילו קצת רוצה לומר שהיעדים של מלחמה, אני עוד פעם מקווה שזה לא פרסם, עם הצד השם להשמיד את החמאס, להשמיד את כל הרוע של העם הפלסטיני. אחרי הדבר הזה, כנראה שעם ישראל יצטרך גם לעשות הרבה תהליכים בתוך עצמו, אבל צריך לדעת שיש לנו יעדים הרבה יותר גדולים. יש לנו יעדים להחזיר ובר מושיעים בארצו לשפוט את על עשה ואת על השם מלוכה. לשנות את כל צורת החשיבה. מה שבסוף שבר הוביל לכל הרוע הזה, זה הרוע הזה שכבר מלחמת העולם הראשונה התחיל להיחשף, ובסוף שבר את השקר המסם הזה אנחנו צריכים לחסל. זה מה שאף כאן כותב, עכשיו נקרא את הפסקה עוד פעם ונראה איך הדברים מדויקים. כן, ביטול כללי לכל העמים או המחולות הטובים שלו עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן. שקרן ותרמיתן זה שתי דברים שונים. שקר זה בעצם לומר המוות, הלא כלום, שאין בהם כלום. תרמית זה אמר ממוות, זה ארמומיות. ויש כאן תרבות כזאת שיש בה הרבה הרבה את הלא כלום שלה, את הצד החולי שבה, את הצד הכפרני שבה, אבל יש בתוכה גם את הצד התרמיתי שכל מה בעצם מתחבא מאחוריה, וזה בדיוק מה שעכשיו נחשף החוצה. עם כל זעמתן הרע ויסן הצפוני. זה אותן הרע, אתה יכול לומר, זה כל החומרנות, כל היצוריות שקיימת שם, זה קל לראות. אבל הרסן הצפוני, הערס הסמוי, שהיא משתמשת באיצטלה של קדושה, ואיצטלה של מוסריות, כאילו כולם אפשר להבין איך היצוריות של אירופה היא מסוכנת. אבל צריך להבין איך הארסיות של המוסר הנוצרי השקרי שקיים בה, איך הוא משתף כאן פעולה. כל התרבות המתארת בצטלי שקרים אחרת אחרת מעולם, תחתה תקום מלכות אלוהים קדשים. עולם של ישראל הופיע לכונן עולם בעמים חדשים, בעלי רוח חדשה, כמו שאמרתי שזה בעצם מצריך מבנה חדש של עמים, ואגב, כאילו אני, כמו שאמרתי, מלחמת העולם הראשונה, ובתה השנייה, הם חלק מתהליך ארוך, אבל כן, בסופו של דבר, יש כאן איזשהו מבנה מסוים של מרקם חיים שנרס לגמרי, זה רק בדרך אגב, מי שחושב שרק על ידי פעולות מאוד מאוד, בטח מי שחושב שבפינצטה נחלס, נהוג את ראשי החמאס, לפתור את הבעיה, זה אשליה, כי כל העם נמצא שם. מה שצריך לעשות זה לפורר את הרוח הלאומית שם. ולפורר את הרוח הלאומית שם, זה לא סתם פעולות נקודתיות אפילו של הרתעה, שתפחדו מאיתנו. אם תקראו קצת לפי היסטוריה, מה, איך ארצות, איך קוראים להם, מדינות הברית, במלחמת העולם השנייה, מה הם עשו לגרמניה, עד שגרמניה נכנעה, תקראו על הקרב הזה שנקרא מלחמת המורה, שצבאות הברית עשו מול העיר אמבורג, שהיה שם בקרב אחד, תוך כמה שעות, מיליוני הרוגים, כאילו מאות אלפי הרוגים שהיו שם, וזה פשוט כאילו מתאר משהו מסמר מאוד, אבל דברים כאלה שנצרבו בצורה כזאת, שהבינו, שהפיחו את כל הרוח של המסגרת הלאומית הקודמת. צריכים כאן את כל, אני לא, כואב לנו שאנחנו מדברים ככה, צריך לדעת שצריכים לא לעשות משהו נקודתי, לעקור מן השורש רוע, את הרוע, ולכל לעשות, ישר רב אומר, אנחנו לא רוצים שרק עם ישראל בעולם, אנחנו מאוד רוצים עמים, אבל עמים חדשים, עם רוח חדשה, עם מקום הרבה יותר מזוקק שיוכל לקבל את העם של ישראל. בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עד על שם על משיכו. אפשר לומר ריק זה תמיד בגימטריה ישו, נכון?
כן, משתכבים לאל
וריק. אל וריק, היו נהגים לירוק שם ולכוון לישו. כן, ולא ירגזו עד על שם על משיכו.
ריק לבד זה לבריק.
אז אולי צודק, נכון, ואולי יכול להיות שיותר מדויק, כלומר, לא יגעו ריק זה דווקא הכפירה, שהם ריקים מתוכן, ולא יגעו את השם משיכו, זה הנצרות שהיא מלאת רוגז, כמו שהרב כותב בקובץ זין קוף למתחת, שהיא בצורה סמויה מלאת טינה אל הקדוש ברוך הוא, כאילו שזה עוד פעם, השילוב הזה בין שתי השפות האלה שמצאות בתוך אירופה. כי זה בעצם מה שהמהר"ל, אתם זוכרים בנצח אומר, שיש את 300 דוחסים, 375 נסיכים שם, שנלחמים זה בזה, שבתוך אירופה, בתוך מלכות רומי, יש איזשהו מתח סמוי בין הצד הדתי לבין הצד החילוני שם, שהוא כל הזמן יוצר אצלם הרבה התסיסות. איך?
חיגר
שמונה. הפרק אחרי החיגר, כן, שם מדבר שיש שם בהם עצמם 300 דוחסים, שומע זה יותר התפיסה הדתית, 35 נסיכים שזה הפלורליזם שקיים שם, שיש איזשהו מתח בלתי פתיר שקיים בתוך השקר הזה שם בתוכם. הלא השם ועל תום אמונה של הברית עולם ישראל יראה בעיניו, שילמת השם יצאו לחובנם של עמי אירופה או עמי המתים מילים החדשים, בסתר לבבם, וזה אולי משפט מאוד חשוב מה שכתוב בכתב יד, בסתר לבבם, שזה בעצם הארמומיות הסמויה, שדרכם מסתירים את כל הצד הגדול הזה, וכמו שהרב כאן אומר, אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל הרב אומר, אירופה תנסה, הרב כבר יודע שאחרי המלחמה, תצמץ אירופה להחזיק מעמד, ובעצם זה לא יבוא בזבנג אחד. אבל הרב אומר, זה מצב רגעי ברגעי התולדה, זה תהליכים עמוקים, שהמציאות לאט לאט תפנים אותם עד שהתשובה הגדולה הזאת והאור ישראלי יופיע והם ישליחו את כל השקר הגדול, את כל שבונים על תרבות שלה של ספריות, תיאטריותיות וכולי, כולם אלה שהעולם לאט לאט ילך להזדכך מהם, וכל זה כמו שהרב אומר הוא בעצם היא צופה על תחילתו כמו שאמרנו קודם על השקר שקיים בתרבות הנוצרית הזאת. אנחנו צריכים ממש לסיים, שהם שומעים את הנשות וכופנות של תצמו וזכות של בניין לאומי של זמננו, ועל כן חרות תחרב כל תרבות עובד, ועל משותה התכונן בניין עולם באמת, והיה באחרית, אם זה תוסף בכתב יד, של הרב על כתב יד, שזה קצת יותר נותן עוד פעם האופה לעתיד, זה לא, כתב יד היה כתוב, נכון יהיה הרבה יתושב, זה היה נראה שישר אחרי המלחמה, הרב אומר לו, זה יהיה תהליך, ובראש הימים נשא בגבות נורא לב כל הגויים, כי העולם מחכה לאורם של ישראל שיביע אור של טהרה או של חסד או של קדושה, אבל כזה שהוא לא עוצם עיניים ולא בעצם נותן לרוע להמשיך להשתלל, אלא יש לו גם את היכולת להיות נעזר בגבורה לחלות רשעה מן העולם ולהוביל את העולם לעולם יותר זך, לעולם יותר טוב. טוב, בעזרת השם אנחנו פסקה ת' היא תשלים, כמו שרב כאן אמר פסקה כזה, היה דרך השלילה, כאילו מה נערך פסקה ת' הרב אמר, מה יצמח ויבנה מהדברים האלה, בעזרת השם פה נעזר.